שלום וברכה, ערב טוב. אנחנו נתחיל מיד, עוד דקה. אני רק מקווה שכולם קיבלו או לקחו את הדף של לוח הזמנים. איפה יש עוד? יש בכניסה.
אני אדאג לכניסה.
יגיעו לכולם בעזרת השם. תודה רבה 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 איתן על ה... אז אני אגנוב על זה דקה אחת. בעזרת השם יתברך, הדברים מתחילים עם ירצה השם מחר. כבר מחר, לפי התוכנית הכתובה פה, ימי בית המדרש שאנחנו נהיה בו, מיד נראה שיהיו עוד כמה דברים, יהיו ימי ראשון, שני, רביעי וחמישי. אנחנו נתחיל בכל יום בתפילת מנחה. בתקופה הקרובה תפילת מנחה מוקדמת, עם השעון החדש ועם החורף, שיהיה בעזרת השם חורף חורף. אז אנחנו נתחיל מנחה בזמן, עכשיו זה יוצא 4:20, ככל שזה יתארך יותר אנחנו נגנוב כמה דקות קדימה. מתחילים מנחה ב-4:20, ואחר כך יש שלושה שיעורים קבועים כל יום. אנחנו נתחיל ברמב״ם, בפרק יומי ברמב״ם. נשתדל ככה טיפ-טיפה יותר כדי להקיף את כל השבוע, למרות שחסרים לנו כמה ימים. אז נגנוב ככה קצת פור, נשתדל. אנחנו מתחילים מחר בעזרת השם, בכבוד, נצטרף. אנחנו מתחילים מחר בהלכות תשובה. אחר כך, וזה חידוש גדול בעזרת השם, השיעור שאחרי זה יהיה שיעור יומי בתניה. קצת לפגוש תניה כסדר מהכותרת, מההתחלה והקדמה ופרק א', שיעור יומי בתניה. עוד רגע נגיד מה קורה למי שיום אחד לא יכול לבוא נניח, שנייה. והשיעור השלישי בכל יום, שיתחיל ב6:15, כל הסדרה הזאת זה עד 7. ממנחה ועד 7, השיעור השלישי בכל יום הוא ביום בפרשה. כלומר ביום של יום המחרת. מחר נלמד את שלישי. בסדר? בשני בערב נלמד את שלישי וברביעי את חמישי. ביום של הפרשה, זה יהיה שיעור החומש היומי לפני תפילת ערבית. ככה, וואטסאפ פלוס, כלומר 3/4 שעה, נלמד את הפרשה, ככה כמה שאפשר. אני רוצה לפתוח וקצת ללמוד באמת, גם בראשונים, גם בפנים, קצת שיחות, כמה שנספיק, בשבע תפילת ערבית, ואחר כך, לפי ימים משתנים השיעורים שבאים אחרי זה. בסדר? ביום ראשון השיעור בפרשה, השיעור הזה. ביום שני, בעזרת השם, אנחנו מתחילים, התחלנו מעט, אנחנו נתחיל ללמוד עיון תפילה. פשוט סידור. זה דבר גוואלד, פילי פלאות. ביום רביעי, מסכת אבות מההתחלה. נשתדל ללמוד משנה כל פעם. וביום חמישי, אנחנו נלמד אחרי תפילת ערבית מהחוברות שהתחלנו כבר השבוע, ובעזרת השם בשבוע הזה אנחנו נשתדל להביא חוברות לחודשים הקרובים, אור וחיות, חוברות באמת מיוחדות מאוד של שיעורי חסידות במאמרים בחסידות, מאמרים, למדנו את זה בשבועות הקודמים, יש מי שכבר היו בחלק מהשיעורים האלה, זה באמת קומה חדשה. זה נכון
הרי?
בניין חדש, זה באמת בניין, בניין נפלא. אז זה ממש ככה, כניסה לשפה חדשה והכל. זה ביום חמישי עד 10, עד לפני 10. ב-10 ביום חמישי כתבו פה מיטיבי לכת. כך כתוב, נכון? שיעור מיוחד לצעירים, הכוונה היא לכל מי שמרגיש מיטיב לכת ב-10.
גם צעירים ברוחם.
להיכנס לשבס. להיכנס לשבס, להמשיך. וביום רביעי בעזרת השם, אחרי השיעור, יהיה עוד שיעור אחד מיוחד, אנחנו נדבר עליו בהמשך, כתוב פה שיפורסם בהמשך. פרט נוסף חשוב מאוד, התחילו כבר באלול, וזה קיבל תאוצה, ואני קורא לכל מי שכוחו איתו, הרבנים, הרב ששר, הרב ציקי ברלין, הרב גדי שלוין, ככה חשובי הרמים בישיבת הכותל, נמצאים פה בימים האלה של שני ושלישי בערב לחבורות, חברותות, לומדים מהמקורות הלכות שבת, אז זה מומלץ מאוד מאוד להצטרף, ואני מקווה שנוכל להרחיב את זה בהמשך לערבים נוספים. אנחנו מתחילים את זה בשני ושלישי, מקווה שנוכל להרחיב לערבים נוספים, והשאר יסופר בתולדות ישראל, אבל זה נתחיל עכשיו. אז זהו, כולם מוזמנים. אז גם ברשות הכלה והחתן, חבוד, חבוד, שבו, שבו, שבו.
אפשר לשיר, לא?
מה? נו, ניגו. אני רוצה ברשותכם הפעם לחרוק טיפ-טיפה. היינו בשבת, הייתי, אני חושב שיש פה עוד אנשים שהיו? כן, דוד, מי עוד? מי עוד זכה? אני הייתי השבת, בני. או, נפגשנו. מרחוק הייתי. אז זכינו להיות השבת בעיר הקודש חברון, במערת המכפלה. באמת היה ככה, באמת היה שבת מרוממת מאוד, מאוד מיוחדת. ואני רוצה ברשותכם הפעם לא להתחיל בפרשה, ניכנס אליה בהמשך השבוע כמו שצריך. אני ככה עוד בשבת, אני עוד במערת המכפלה. אני חושב שעיסוק ככה בעומק במערת המכפלה, קודם כל קשור מאוד לפרשה, אבל הוא הכנה בכלל למעבר בין אברהם ליצחק וליעקב, מעבר מאוד יסודי שצריך ללמוד אותו. אני אגיע מיד, אני רק אזכיר משהו שהזכרנו בשיעור הקודם בסופו. בסוף השיעור הקודם הזכרנו, אגב שיחה שלמדנו ודברים שדיברנו בפרשת תולדות, שיעור החומש, אז הזכרנו את דברי חז"ל, דברים ידועים שמופיעים ביונתן בן עוזיאל על מערת המכפלה בסוף פרשת ויחי. הם קשורים מאוד לפרשה שלנו, כי בפרשה שלנו אנחנו עוסקים במפגש עם עשיו, עם תולדות יצחק בן אברהם, ועם מה זה עשיו, מי הוא עשיו. אנחנו לא עוסקים רק ביעקב, אנחנו עוסקים בויהב יצחק את עשיו כציד בפיו. אנחנו עוסקים ברצון לברך את עשיו ובניסיון להבין מי זה עשיו הזה, מה עניינו. רק אחרי שיצאתי אתמול בערב מהמערה ונגיע לדברים שעלו תוך כדי השבת, שכחנו, גם אנחנו היינו, ונגיע לדברים שעלו תוך השבת, בעיקר כשאתה לא היית, כשאתה יצאת עם החבר'ה, החלק האחרון, נתווספו לי הדברים מתוך השבת הזאת גם במשהו שלא רואים במערת המכפלה, והוא, אני רוצה להיכנס לפרשת תולדות ולפרשות הקרובות של יעקב ועשיו דרך המושג של עשיו במערת המכפלה. מה לעשיו ולמערת המכפלה? יש מדרש ידוע, שחלק ודאי זוכרים אותו מהגן. מי שזוכרים אותו מהגן ודאי שצריך לחדש אותו, לרענן, ומי שלא, הגיע הזמן לרענן אותו. על הפסוק בפרשת ויחי במות יעקב, ויסעו אותו בניו ארצה כנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר, מעט עפרון החיתי, קנה אברהם השדה לאחוזת קבר. על הפסוק הזה שבו מוזכר, זה מאוד מעניין, שאברהם קנה את השדה לאחוזת קבר. שימו לב עוד פעם לביטוי. ויסעו אותו בניו ארצה כנען ויקברו אותו במערת שדה המכפלה, אגב לא מערת המכפלה אלא מערת שדה המכפלה. דרך אגב בפרשת חיי שרה, לא רק המערה היא מערת המכפלה ולא רק השדה היא שדה המכפלה, אלא כל המקום נקרא מכפלה. בשדה אשר במכפלה בארץ כנען. מאוד מעניין. שם המקום הוא לוח הכפל. שם המקום הוא מכפלה. עוד נדבר על זה. בוואטסאפ אחד השבוע הזכרנו את זה קצת ביום ראשון. אני רוצה להגיע לזה לכמה נקודות עוד מעט. ככה, הערות מחברון. אבל על הפסוק הזה אומר יונתן בן עוזיאל, ואני מתרגם אותו ישר לעברית, תוספת של סיפור אגדה שהוא מביא בתוך הפירוש. וכך הוא מספר. בניו של יעקב לוקחים אותו לארץ כנען, ונשמע דבר לעשיו רשיעה. נשמע דבר לעשיו הרשע. לקח מהר סעיר את הליגיונים הרבים שלו, ליגיונים סגיים, לקח את הליגיונות שלו, ובא לחברון, ולא נתן ליוסף לקבור את אביו במערת המכפלה. מיד רץ נפתלי, לא נתן לאביו, והסיבה היא כי הוא טען שגם הוא יורש. אגב, אז למה לא לתת? כי הוא רואה את עצמו כיורש. אז למה הוויכוח הוא דווקא על מערת המכפלה? שתקת על כל השאר, לא ראינו את עשיו רץ להפריע ליעקב לקנות את חלקת השדה בשכם. את זה קנה יעקב. איפה אתה מתערב? דווקא בקטע של הקבורה, מה אכפת לך? מכירים את השאלה בעברית, מה אכפת לך? מה אכפת לך? זה הסוגיה. שקוברים את יעקב עם אברהם, מה אתה חושב? שאתה נגמר עם מי? עם הנכד המלאק? מה הספרה שלך? עם מי אתה תבוא שם להלוויה? מי יבוא לעשות יורצייט? על מה אתה מדבר? אליפז, המלאק, מי יגיעו? כלומר, מה רעיון? ואגב, מתי ראינו את עשיו מנסה לכבוש את חברון? לא פגשנו אותו פה בהיסטוריה. מאוד מעניין. הוא מגיע למערת המכפלה. חכו, זה רק ההתחלה של הסיפור. מיד רץ נפתלי, איילה שלוחה, מיד רץ נפתלי והגיע למצרים. ובא באותו יום, היה לו קפיצת הדרך, רץ והגיע באותו יום למצרים, מחברון, והביא את השטר, אוניטה, שטר אונו, הביא את השטר שכתב עשיו ליעקב אחיו, וזה מוזכר אצלנו בפרשה, שבבחורה הוא אומר לו תמכור לי, אז הוא נותן לו שטר. והוא נותן לו שטר שהוא מוותר על מערת המכפלה. ואז הוא רץ להביא את השטר, מעניין מאוד, ומיד רמז לחושים בן דן. כלומר יוסף, המנהיג, עושה שני דברים. את נפתלי שולח למצרים, ואת נפתלי בן דן שולח למשרד הביטחון. זה משרד החוץ, את חושים בן דן. וחושים בן דן לוקח חרב, בגנדה היה עם כל הסיפור של העיוור והכל, ומוריד את ראשו של עשיו רשיעה. ראשו של עשיו מתגלגל עד לתוך המערה, תקשיבו טוב לעניין, ואתנח, אם אפשר לוודא, טלפונים סגורים, זה ממש 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 מצווה. כפד ראשו, כן. ראשו של עשיו מתגלגל ואתנח בגו איתפי די יצחק אבוי. מתגלגל ומונח בחיקו של יצחק אביו. אתם תופסים את התמונה הזאת? מה עם גופו? יש מחלוקת מדרשים. בפרקי דרב אליעזר כתוב שגופו חוזר להר סיני. ביונתן כתוב שהגוף מתרחק לכיוון השדה, לאוהלים שבהם השבת אכלנו כנראה. שם הגוף. הראש נמצא עטוף, כלומר יצחק עוטף את הראש. כשאמרתי הבוקר להתחיל את פרשת תולדות, יש שם כפר סעיר, ואולי ההסבר הטוב ביותר לשם זה ההסבר הזה. מה הוא מחפש שם בכלל סעיר, מהר סעיר, מה הוא עושה שם? כך או כך, בואו נחזור אלינו. התחלתי היום את פרשת תולדות וניסיתי להבין לעצמי, אני מודה, לא ראיתי שם את הראש של עשיו. לא פיזית. לא, וכנראה זה היה חסר, כנראה חסר משהו בהבנה במערה. ואני רוצה להגיע עכשיו להבנת מערת המכפלה. במערת המכפלה קבורים אברהם, שרה, יצחק, רבקה, יעקב, ולאה, וראשו של עשיו. אדם וחווה, ודאי. וראשו של עשיו. זה בכלל מדרש משונה, זה גם מדרש שלא מתאים לנו, זה נשמע הרבה יותר, תסלחו לי, מאיזה סרט של דאש. זה לא מבין, זה לא מדרש צמחוני, כלומר, לא מבין בכלל את כל ה... מה הוא עושה שם, ומה באמת, מה מעניין אותו מערת המכפלה?
ישראלי, סרטים טובים, הכל אמריקאים.
כן, כן. מה מעניין את עשיו? מה מעניין את עשיו מערת המכפלה? מה הוא נלחם על חלקו שם? מה? כל הסוגיה הזו היא סוגיה קשה, והיא צריכה הבנה, ואני רוצה... פתחתי בה, לא כדי לקשור את מערת המכפלה לפרשה, כי אני טוען שהחיבור הזה שחז"ל עושים מכניס אותנו למושג מופלא בעניין מערת המכפלה, ומתוכו אפשר להיכנס לאבות ולהמשך. בכלל בפרשת תולדות עוברים שלב. כבר עסקנו ביצחק בפרשת חיי שרה, עסקנו ביצחק גם בוירה, עסקנו ביצחק כבר בסוף לך לך שהוא עוד עתיד להיוולד. אבל הפרשה שעוסקת בעבודתו של יצחק היא פרשת תולדות, מתחילתה עד סופה, בבארות, בחפירה, בברכות, בכל, בתפילה, בויעתר לו השם, בשליחה את יעקב ללבן, בברכה את יעקב, כל הפרשה כולה זה יצחק. ויצחק האוהב את עשיו, ועשיו הנלחם להגיע למערת המכפלה, והקדוש ברוך הוא המגלגל את ראשו לחיקו של יצחק. זה מחייב הבנה. במשפט אחרון על זה, אל תכעסו עליי, עשיו הרשע, הוא נקרא אפילו במדרש עשיו רשיע, כך צריך לקרוא לו, הוא ישראל מומר, על פי ההגדרה בגמרא. הוא ישראל מומר. אנחנו עכשיו לא עוסקים בישמעאל, לא עוסקים בבני קטורה. כל אלה בני דודים רחוקים, גויים עם תעודות. עשיו הרשע הוא ישראל מומר, הוא ילד שלנו, הוא אח שלנו, הוא הכי רשע בעולם. הניגלה שלו הוא רשע לאין ארוך יותר מישמעאל, עסקנו בשיעור קודם בקצת השוואה. הוא רשע מרושע. הגדרתו ההלכתית, גמרא בקידושין, הגדרתו ההלכתית היא ישראל מומר, זו הגדרה לא פשוטה. צריך להבין את ההגדרה. היא תעזור לנו בהבנה של ויהב יצחק את עשיו, ואני עוזב את הפרשה ברשותכם, נגיע לזה רק בסוף, וחוזר לחברון, לשבת ולמערת המכפלה. שמתם לב לפסוק שעליו דורשים את כל הדרשה הזאת? וישאו אותו בניו ויקברו אותו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר. אני אומר בכמה דקות, כמה נקודות שאני רוצה לברר ביחד בעניין מערת המכפלה. א', אברהם אבינו בא ב-400 שקל כסף, קניין מופלא, וקונה את הקניין היחיד שהוא עושה בארץ ישראל. הקניין הוא קניין קבר. והראשונים מנסים לדון למה זה הקניין שמבקש אברהם לעשות. זה הקניין הראשון בארץ ישראל. דוד המלך יקנה מקום להקים בו את בית המקדש, את הר המוריה. יעקב יקנה חלקת שדה בשכם. אברהם קונה שדה במטרה לאחוזת קבר. זאת נקודה שצריך לנתח אותה. א', ב', שימו לב לפרשה, בואו נפתח את פרשת חיי שרה בתחילתה. שימו לב, בשבוע שעבר כשעסקנו בחיי שרה דיברנו על כל הפרשה ולא נכנסנו למערה, הפעם נשלים. בואו נפתח לרגע את פרשת חיי שרה, ממש ממש בהתחלה, ונראה רגע את השיחה בין אברהם לאפרון ובני חת, במשפטים בודדים מאוד, בנקודות מאוד מאוד מדויקות. חלק א' שאני מבקש לגעת בו זה בעצם מתנהל פה דו שיח על אותו דבר בטרמינולוגיות הפוכות. שימו לב, אברהם בא ומגדיר הגדרה. צריך לזכור, אברהם עושה פה קניין. אברהם יכול לכבוש, גר ותושב. אברהם יכול לבוא למלחמה. הוא לא בא למלחמה, הוא בא לעשות קניין, וקניין כמו קניין צריך להיות קניין חוקי. חוק א' בקניינים אומר אין גניבת דעת. זה חוק א', הקונה והמוכר צריכים לדעת מה אתה קונה, לא מוכרים חתול בשק. אז זה שאדם וחווה קבורים שם, וכך נוטים להגיד רוב המפרשים מיד, את זה גם יודעים אפרון ובני חת. ההפך, זה מה שיחזק את עניין הקניין. אחרת אברהם עובד על אפרון. יש לו מידע, הוא לא מוכר את המידע, ועושה קניין שהוא כאילו. יכול אפרון לטעון, הקניין נעשה ללא ידיעה בסיסית בחלקי הקניין. אפרון יודע. אבל יש ביניהם שיחה בפשט. שימו לב למשפט אחד, דיברנו עליו בתחילת השבוע בכמה דקות בוואטסאפ, אני רוצה להתחיל בו. ויקום אברהם, פסוק ג', עמוד 60, בעמוד למעלה בפסוק. ויקום אברהם מעל פני מיתו וידבר אל בני חת לאמור. גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם. שימו לב למילים האלה, זה הפתיחה שלנו. אברהם מבקש לקנות מה? מדויק.
אחוזת
קבר. לאן לוקחים בניו את יעקב בעוד הרבה מאוד שנים ממצרים? כשיעקב יהיה בן 147. עוד הרבה מאוד מאוד שנים. לאן ייקחו אותו בניו? לשדה המכפלה, שם יש אחוזת קבר. עכשיו שימו לב לביטויים של אפרון ובני חת, זה מדהים. הם לא מכירים במושג. ויענו בני חת את אברהם לאמור לו, פסוק ו', שמענו אדוני נשיא עולם אתה בתוכנו במבחר קברנו, קבור, איש את קברו, לא יכלה ממך מקברו מיתך. מבחינתם יש קבר, מבחינת אברהם יש אחוזת קבר. חלק א', תבואו על הפרשה, פעם אחת הם לא אומרים אחוזת קבר, והוא מבקש אחוזת קבר. עד סוף הקבורים, יעקב, האחרון, שם קברתי את לאה. עד סוף הקבורים, הקבורה היא באחוזת הקבר אשר בשדה המכפלה. נקודה א', יש כנראה הבדל מאוד גדול, כנראה צריך להבין אותו טוב, עוד רגע נדבר עליו. אני כבר אומר במשפט אחד, קבר ואחוזה הם לא רק שני מושגים סותרים. כי כשאני אומר אחוזה, לא לטעות ולחשוב שאחוזה היא רק נדלן. זה לא נכון. המושג אחוזה מופיע במקרא בהקשר הרבה יותר עמוק. ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו. משנת היובל חוזרים אל האחוזה. אתם יודעים מה אומרת האחוזה? האחוזה אומרת שיכול להיות שמשפטית זה כבר לא שלך 50 שנה. אבל כיוון שבמהות זה שלך, בשורש זה שלך, האחוזה אתה אחוז בה. זו מילה מאוד חשובה. הרב הירש מנתח את זה מאוד יפה בפרשת חיי שרה. המילה אחוזה זה לא נדלן שאתה נמצא. המילה אחוזה זה מה שאתה נאחז בו. זאת נקודת האחיזה שלך לעדי עד. קבר זה 400 ששמים עליהם הצבא. מסתבר שאברהם לא חידש את מושג הקבורה. הייתה שם מערת קבורה בלי דרשות על אדם וחווה. במבחר כברנו. הם מכירים את המושג, הם לא מתפעלים. הם מתפעלים מנשיא אלוקים ומהזכות שלהם להיכנס פה לעסקה הזאת. אבל הם מכירים קברים. הם לא משתמשים במושג אחוזת. נמשיך הלאה. גם בעברית הישראלית של היום, כשאני אומר אחוזה, אני לא מתכוון לדירה שלי. אני מתכוון למה שאני נאחז. דבר שני, חוץ מאחוזה ונקבר, המושג מכפלה, הרי הוא מושג באמת תמוה מאוד. רש"י מסביר מערת המכפלה, אומר רש"י מיד, בית ועלייה על גביו. במחילה, אנחנו כמובן ננסה להבין את רש"י. בפשט, אם אתה רואה את זה סתם במילים, אז מה? אז בית ועלייה, שתי קומות. נחמד מאוד. מה באו להסביר לי פה את ההינדוס? זה הבית ועלייה. זה הייחוס. שעל שמו נקרא המקום כולו, השדה אשר בא מכפלה. מה הגליק? המקום הזה הוא המקום שבו הכל יתחיל. דוד המלך יתחיל שם, המלכות תתחיל משם. הדיון בין כלב ליהושע יהיה מי יזכה בלהיות במקום הזה. הכוח של המקום הזה הוא נקודת הכל. שחז"ל אומרים שאדם וחווה קבורים שם. זאת אומרת שהדיון בעצם בין אברהם לבין בני חת הוא, האם אתם מבינים שאני היורש של אדם וחווה? האם אני הממשיך? יודעים מה הפירוש המושג מכפלה? אני אתחיל במושג אחוזת קבר. אחר כך אני רוצה להגיע למושג מערה. כי כמה שזה שדה המכפלה והמכפלה, התורה ומה שנשאר בית כולנו זה מערת המכפלה. אברהם אבינו בא לקבור את שרה ואברהם אבינו בא לגלות תגלית. הוא לא בא רק לקבור את שרה, הוא בא להביא את שרה למקום שבו הוא בא ללמד אותנו את הישארות הנפש. שבו הוא בא ללמד אותנו את המושג שאני רוצה לקרוא לו מכפלה. מכפלה זה היכולת להיות במציאות כזאת, לראות את הדברים במציאות כזאת שאין לה הפסק. אתה פה ואתה רואה את הדברים כמו שאתה רואה אותם, אבל מכפלה פירושה בעצם מכפלה. המערה הזאת, זה ביטוי שהתחדש לנו בשבת, המילה מערה היא מילה מעניינת מאוד. מערה זה קייב, מערה. מאוד מעניינת המילה מערה. מערה בעברית זה גם בתור שם תואר. אם האישה מערה, היא מערה, רותחים. לערות, אתם מכירים את המילה הזאת? לערות, עירוי, זה שפיכה. הנערה בפרשה שלנו, רבקה, ממהרת, ותיאר כדה אל השוקת. מסביר רש"י, ותיאר כדה מלשון מערה. היא מערה את כדה. זה שתי מילים לכאורה שונות לחלוטין, אבל מי שיודע להעמיק בהם, מוצא בשתי המילים האלה שורש אחד מופלא. מערה היא באמת מקום סגור שנמצאים בתוכו. היא בדרך כלל מערת קבורה. אבל מערה היא משהו שמשפיע עליי. אני מערה ממנו ואני מערה על. כל מקום אחר, ודאי בספר בראשית, הוא בעל משמעויות אדירות, ירושלים, חברון. מערת המכפלה היא המערה שבה בעצם אברהם אבינו ממשיך את הרעיון של בית ועלייה. אתם יודעים מה פירוש בית ועלייה? יש קומה אחת שאתה יכול לראות פה, אבל יש ליהודי את הכוח לראות את הדברים במכפלה. לראות את הדברים במכפלה, כדי לראות משהו במכפלה שאין לו סוף. מכפלה זה לא פעם אחת כפול. מכפלה זה כפול, 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 כפול. לכן הפירוש השני של רש"י למערת המכפלה הוא לא בית ועלייה, אלא מכפלה שכפולה בזוגות. זה לא על שם ארבעת הזוגות, כי על שם ארבעת הזוגות נקראת קריית ארבע, רש"י עצמו אומר. קריית ארבע על שם ארבעה זוגות. אז מה זה מערת המכפלה שכפולה בזוגות? מה הוא רוצה מהכפילות הזאת? מה מעניינת אותו הכפילות הזאת? כפילות זה מושג עמוק מאוד, יגלה להם טעמי דויטריסר נעמי, מכירים? דעינון עד בשמי כפילה וקלישה. יש מושג של כפילות שעומק עניינו הוא דבר מאוד מאוד פשוט ומאוד יסודי. כל דבר בעולם בשלב מסוים נגמר, כל חומר מסתיים. כל חומר יש לו את החוק שבסוף הוא בלה. יש מערה שממנה מערים עלינו את הכוח להבין שהכל הוא מכפלה, שאין סוף, שאין קבר אלא יש אחוזת קבר. אחוזת קבר זה המקום שבו מתגלה שאין סוף, שמשהו לא נגמר. יודעים מה גורם לדבר להיות סוף? כשהוא לא קשור לאלוקות. לאלוקות אין סוף. אבל כל אדם הוא אדם. הדבר שלא יש סוף הוא הדבר של האגו, הוא הדבר שלא קשור לאלוקות. אבל מה שמחובר לאלוקות הוא אינסופי. עוד רגע נדבר על האבות. דברים מאוד פשוטים, ממש חומש רש"י. עוד שנייה, זה יסודי היסודות. יש מדרש בפרקי דרבי אליעזר פלאי. כל הזמן במערת המכפלה אנחנו מדברים על אברהם וזה, ואפילו לא הזכרנו את אדם וחווה בהתחלה. אבל לפי מדרש פרקי דרבי אליעזר, כל סיפור המערה זה אדם הראשון. ואדם הראשון היה בהר המוריה, כך מתאר מדרש מדהים בפרקי דרבי אליעזר בפרק למד. והוא נמצא בהר המוריה, ואז הוא אומר, אני רוצה חשק אדם הראשון שיהיה לו, תשמעו איזה ביטוי יפה, בית מלון לרבצו. מקום שכשהוא ימות, יהיה לו בית מלון לרבצו, הגדרה יפה. ואז הוא חיפש מקום, והוא מצא את מערת המכפלה, שהיא ליד פתח גן עדן. כל המדרשים עוסקים שם בפתחו של גן עדן, אבל חכו שנייה. ואמר אדם הראשון, זה מדרש מדהים, ראה אדם הראשון בנבואה שחוטאים בעגל ועוברים עם הלוחות, ואז אמר האדם הראשון, הלוחות האלה שהם מעשה אלוקים, הלוחות האלה שהם מעשה אלוקים, כמעט אדם עבד להם. אם אדם יכול לעבוד לאבנים שהם מעשה אלוקים, מה יקרה אחרי מותי? אני, שגיבל אותי הקדוש ברוך הוא בשתי ידיו, פלפלות, ונפח בי חלק אלוקה ממעל, חלילה יהיה עבודת אלילים? נדרש בפרקי דרבי אליעזר. מה עשה? חפר את כל מלוא קומתו. חז"ל אומרים שקומתו הייתה ענקית. ונקבר במקום נמוך ועליו עשה עלייה כדי שלא יוכלו לעובדו. אתם שמעתם את הבסיס? התפיסה של אדם שיהפכו אותי לעבודת אלילים. היא שיעור אדיר. אני לא רק אחראי שלא תהיה פה עבודת אלילים, אני אחראי שאני לא אהפוך לעבודת אלילים. כי אם אני אהפוך לעבודת אלילים, זאת אומרת שאין המשך. כי יש אגו. כי יש משהו שנגמר. כי יש מוגבל. וטבעו של האדם שהוא מעריץ מוגבל. כי כדי להעריץ משהו אתה צריך לתפוס בו. ויהפכו אותי לעבודת אלילים. חפר מלוא קומתו ועשאה מכפלה. שמעתם איזה מדרש זה? אדם הראשון. ואברהם אבינו מתאבה למערה הזאת. אני עובר למילה חדשה שתסביר את המילה מכפלה. בשנייה הראשונה הייתי שמע מילה ככה מעולם הקבלה. זה ייקח בדיוק שנייה, עד שנזכר ברש"י עוד שנייה על חומש. האבות הם מרכבה לשכינה. מרכבה, מעשה מרכבה. המקור של זה זה רש"י פשוט. בפרשת לך לך כבר. כשמסיים הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם, כתוב ויעל אלוקים מעל אברהם. שואל רש"י, מה זה ויעל אלוקים מעל אברהם? מה הפשט של המילים? מה פירוש ויעל אלוקים מעל אברהם? לאן הוא עלה? אומר רש"י, האבות הם מרכבה לשכינה. מרכבה פירושו מרכבה, רכב. כשאני מגיע עם אוטו, אף אחד לא אומר אוטו הגיע. אוטו בעדנו. אף אחד לא אומר אוטו הגיע. אני הגעתי. לאוטו אין רצון משלו. האוטו הוא המרכבה. אבל המרכבה היא לא רק האוטו. המרכבה היא מה? שהדרך שאני יכול להגיע היא רק על ידי המרכבה. ללא המרכבה אני לא יכול להופיע. אבל המרכבה תישאר מרכבה רק אם היא תבין שהיא רק מרכבה. באותה שנייה שהמרכבה תחשוב שהיא הרוכב, היא הפסיקה להיות מרכבה. אבל איך אני לא יכול לחשוב שאני הרוכב? הרי יש לי אגו. האבות הם מרכבה לשכינה. עוד מעט נדבר על זה. האבות. זה מסוכן מה שאני אומר, אני אגיד לכם למה, שום דבר לא מסוכן. כי זה כל כך גדול, אבל מה לי ולזה? אני אגו כולי. מה לי ולסיפור שאני מספר עכשיו? עוד מעט, תראו שזו דרישה בשולחן ערוך מכל אחת ואחד מאיתנו. כל יום ויום. עוד מעט נגיע לזה, זה דבר לא יאמן. לאן מגיעים האבות במושג מרכבה לשכינה? ניקח רק שנייה אחת. גם את זה הזכרנו באיזשהו הקשר. כתוב בפרשה הקודמת, כאשר גומר אברהם לדבר עם הקודש ברוך הוא, וירא אליו השם, והוא גומר לדבר עם אברהם על סדום, כתוב, וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם. שמעתם ביטוי? וילך השם, וילך השם, שלום. ואברהם שב למקומו. אתם יודעים מה הפירוש של הפסוק הזה? זה לא יאמן. רק הפסוק הזה שווה יום. אומר רב שלמה רדומסקר, התפארת שלמה. התפארת שלמה. לא יאמן, תשמעו טוב. ויילך מופיע במקרא לא כתיאור טכני של הליכה, אלא כשמשהו מתעלה. קשה להגיד את זה, ויילך משה. האדם נקרא מהלך. כאשר קילה הקודש ברוך הוא לדבר עם אברהם. אי אפשר להגיד את זה. האלוקות הופיעה בהתעלות. כי נתעבה הקודש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתוניים. וכאשר קילה לדבר אל אברהם, ויילך השם. אתם מבינים לעומק למה אברהם אומר לקודש ברוך הוא מתנצל, אין לי זמן עכשיו, יש אורחים? גדולה קבלת אורחים?
אתם יודעים למה הוא אומר את זה? הוא אומר לו, הרי אתה שמת אותי בעולם כדי לתקן עולם. אני לא מתבלבל. אתה לא שמת אותי בעולם כדי ללמוד כתבי הארי. שמת אותי ללמוד הארי כדי לדעת איך לתקן את העולם. אז אם הגיע אליי תיקון עולם, אז זה גדול מקבלת פני השכינה. הבאת לי תיקון עולם. הבאת לי שלושה ערביים שמשתחווים לאבק שברגליהם. אני מבין את הפשט גדולה, הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה, לא מם היחס, גדולה יותר. גדולה הכנסת אורחים, אתם יודעים מאיפה לומדים את זה? מקבלת פני השכינה. מי שיודע מה זה לקבל פני שכינה, מבין למה גדולה הכנסת אורחים, ממם היחס קבלת פני שכינה. כי מה שאתה רוצה שאני אהיה מרכבה. יוצא שם בתפארת שלמה גוואלד, אתם יודעים, קילה, קילה זה סיים, אבל קילה זה כמו קלטה, נפשי, קלוט, קלוט. כתוב שם בספרים, זה לא יאמן. וילך השם כאשר קילה, קשה להגיד את זה. הקלוט הנפש של הקודש ברוך הוא. זה לדבר אל אברהם. ומה אברהם עשה? מה כל אגו היה עושה אחרי שהוא הגיע לכזה גילוי אלוקי? היה כותב איזה תזה? היה כותב מאמר של מי שאינו חפץ בפרסום שמו מיסטר זה וזה? משהו קטן, לא גדול, במוסף צדדי. שידעו. להיסטוריה, לא לי, לאומה. ואברהם שב למקומו, אתם יודעים מה זה מקומו? אפר, ואנוכי אפר ואפר, זה המקום. וילך השם, ואברהם שב למקומו, מרכבה זה אפר. המגיד ממזריץ' אומר, אתם יודעים מה זה אפר? אפר זה כלום. אפר, כשמחפשים לדעת מה ה-DNA של אדם, באפר שלו זה נמצא. אומר אברהם לקודש ברוך הוא, אנוכי אפר ואפר שלך. אתם מחזיקים טוב? אני אפר שלך. אני אפר של אינסוף. אני אפר שהכל יכול לדרוך עליי. וממני יכול לצמוח הכל, כי אני אפר של אלוקות. אפר, כפשוטו. אז מה זה קשור אליי? זה קשור לאברהם. יצחק המרכבה זה הנעקד. יעקב המרכבה זה והנה השם ניצב עליו. אז מה זה קשור אליי? כתוב שכל אדם צריך להגיד מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. מה, אני יכול להגיע למעשי אבותיי? פתאום קם אדם בבוקר והוא עוד לא נטל ידיים. אני לא זוכר אם זה המשך של השיר שם. והוא עדיין ידיו טמאות. והוא עוד לא יכול לברך והוא עוד לא יכול לקיים מצוות. עוד אסור לו להרהר בדברי תורה, נכון? אבל כתוב כך, בטור, ברמה, שולחן ערוך הרב מצטט את הרמה, מיד כשיאור משנתו, יחשוב שיוויתי השם לנגדי תמיד, ויראה ממש, תקשיבו טוב, שהשם ניצב עליו. והוא עומד עליו. שיעבדו כראוי. לא הבנתי, אמרת את זה מקודם, השם ניצב עליו זה מרכבה, זה
אברהם, יצחק, יעקב, מה? מה אתה רוצה ממני בכלל? כבר הזכרתי פעם, אני לא זוכר אם בהקשר הזה, אבל את זה צריך להזכיר מיליון פעמים כל יום. רק אחרי שהוא אומר את זה הוא מגיע למודה אני. אבל מה עם ההלכה שלא לערער בדברי תורה? אתם מבינים איזה מדרגה זאת? עכשיו אני לא יודע מה פה קורה, פה כולם צדיקים. כשאני קם בבוקר לפני מודה אני, תאמינו לי, אני במקום אחר. עפיפות, ליל קיץ. ויחשוב שהשם ניצב עליו. שלום עליכם. ואז הוא יגיד מודה אני. בלי נטילת ידיים. דיברנו על זה רק בסידור. כולם מכירים את ההלכה שבמודה אני לא מופיע שם השם. וכולם יודעים למה שם השם לא מופיע במודה אני, כי לא נטלתי ידיים. אז איך אפשר להגיד אחד משבעה שמות המקודשים? אז אי אפשר להגיד לו השם, לא אלוקים, כל המשמעות, אי אפשר, נכון? אז מה אני עושה? אני אומר 12 מילים שהם בלי שם השם. כתוב במפרשים ש12 מילים זה 12 שבטי ישראל, זה 12 לחמים, איך הם הבנים, אולי נבין עוד שנייה. אז אני אומר את המילים שמודה אני בלי שם השם. אחרי זה באלוקיי נשמה אני עושה השלמה. ואני אומר מודה אני לפניך, השם אלוקיי, שהחזרת בי. אז זה כבר עם שם השם, כי כבר נטלתי ידיים, נכון? עד כאן אנחנו יודעים, נכון? תשמעו את אותה אמת במילים של השולחן ערוך הרב, של בעל התניא. תשמעו את אותה אמת ואז תבינו מה זה מכפלה. הכל אותו דבר, רק תראו את ההבדל הקטן. אומר האדמו"ר הזקן, מנטילת ידיים, מאה אשר קידשנו במצוותיו הראשון שלי, אני מתחיל את ההתמודדויות שלי עם מצוות, עם פעולות. איפה אני, איפה הגוף שלי, איפה מה שיכול לי לעשות ממצווה, אבל אני עושה במדרגה שלי. נכון? מסתומה, מסתומה. אברהם אבינו עושה במדרגה שלו, והוא עושה במדרגה שלו, וזה עושה במדרגה שלו. אבל כולנו עושים את מצוותיו. המודה אני, מודה, יהודי, מודה. מודה אני, מודה, אתם יודעים מה זה מודה? מודה זה, לא רק תודה רבה, מודה זה, אני מודה. מודה זה ביטול ל. מודים חכמים לרבי מאיר זה בתהילים ל. כשאני יודע שזה המילה מודה, אז גם לתודה רבה יש משמעות, זה לא סתם צחוקים. Thank you very much, והעיקר שתלך. רק כשאני מבין שמודה זה התבטלות אל, אני יכול להבין שמודה זה המון מילים. למשל, מודה באשמה. לא שמעתי אף אחד אומר, I am guilty. Thank you very much. It's the same word.
אבל אין תודה ולך, fuck you and go.
כלומר, כן, כלומר, שנייה. כלומר, מודה, מודה בעומק, זה היכולת להיבטא לאלוקות. כשאני קם בבוקר אני אומר ריבונו של עולם, אני מודה. אני לא ידעתי לפני דקה אם אני אקום. אף מדען בעולם לא ידע. זה רק אתה יכול להעיר אותי בבוקר ולהחזיר נשמות לפגרים מתים. ועכשיו אני נעשה בריאה חדשה. זה ההגדרה. עכשיו אני נעשה בריאה חדשה. אתה מודה, אני את זה אתה. עוד רגע אני אתחיל לקיים מצוות, ושם היו לי הרבה פעולות, ובפעולות האלה יש הרבה דברים שאיך אנחנו אומרים? נהיה בהם הרבה פעמים בוויכוח. כי למשל אני טוען, דוגמה שהזכרתי השבוע, אני טוען שקרקר כזה אני עושה יותר טוב ממך. אתה עושה חיטים, שעורים, אני עושה קרקרים עם הידיים שלי, עם הראש שלי, עם הפעולות שלי. הרי זה מה שאתה רוצה. אתה רוצה הרי שאני אעשה בעולם ושאני אתקן עולם. אתה רוצה שאני אקבל אורחים יותר מקבלת פני שכינה. ואתה רוצה שאני אקבל אורחים לא רק, נו תקבל ואז תגיד להם אני הולך להתפלל ועוד מעט אני אעשה לכם ארוחת צהריים. אתה רוצה שאני אעשה להם בן בקר וחמאה ורץ הכל. כל זה לפני, אתה רוצה. רק אני יכול. אבל לפני הכל אני בא להגיד לך את המשפט הבא. מודה
אני לפניך, אני יהודי בטל לאלוקות, אני חלק מאלוקות, אני בטל לאלוקות, מודה אני לפניך. אומר האדמו"ר הזקן, תחזיקו טוב, המודה אני לא עוסק בפירוט של המצוות, בשכל, בעשייה, בפעולה, אלא בעצמות, בעצמות של יהודי. יהודי גם אם הוא נראה ישראל מומר, הוא בטל לאלוקות. יהודי רוצה את הקודש ברוך הוא. לכן פוסק הרמב״ם בהלכות גירושין, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, כי זה רצונו הפנימי. זה לא מופיע פה, זה לא מופיע פה, זה מופיע פה, לא יודע איפה. מודה אני, אומר האדמו"ר הזקן, תחזיקו טוב, לא נוטלים ידיים לפני, כי מודה אני הוא כל כך קדוש שהוא לא צריך שום נטילת ידיים. נטילת ידיים רק תוריד את הערך. במודה אני כולנו נמצאים באותה מדרגה. במודה אני יהודי, הוא יהודי בגלל שהוא יהודי. שם גם מקווה לא יעזור, זה לא יעשה אותך. המודה אני זה המודה אני. המודה אני זה עצם המודה. לא נוטלים ידיים כדי שאני לא אטול ידיים חס ושלום לפני מודה אני. כי מודה אני זה למעלה מכל נטילות הידיים שיש. ואחרי שהבנתי את מודה אני, עכשיו אני קם ועכשיו אני מתחיל. על נטילת ידיים. מה אני אעשה עם האצבעות שלי? עכשיו תשמעו. אתם יודעים מה קרה במודה אני? אני נזכר בשורש שלי, אני בן של אברהם, יצחק ויעקב. איך יש לי כוח להגיד מודה? כי השם ניצב עליי. שמעתם את התור, את הרמה? השם ניצב עליי. מתי? מתי? לפני מודה אני. לפני מודה אני, השם עומד עליו. התוך שלי הוא מרכבה. מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? אני מורה, אני חקלאי. בחיים לא אמרתי מתי יגיעו מעשיי למעשי אסטרונאוט. זה לא, אני לא אגיע לזה. אבל אני אברהם ויצחק ויעקב. אני. כל אחת ואחד מאיתנו. הוא אברהם ויצחק ויעקב. והשם ניצב עליו. ועכשיו, כשהוא קם מהמיטה, הוא מתחיל בענווה עם הנטילת ידיים שלו. אתם יודעים מה זה המצווה הראשונה של נטילת ידיים? שאלתי פעם ילדים קטנים למה זה נקרא נטילת ידיים, הם אמרו לי על שם הנטלה. מה זה נטילת ידיים? נטילת ידיים זה האיברים שאיתם אני עושה הכל, והטבע שלהם זה לרדת למטה. ואני נוטל אותם, וינטלם וינשאם עד עולם. כמה אני נוטל אותם? מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? אתם יודעים מה יש במערת המכפלה? רישי דעשיו בגו איתפי דיצחק. אתם מבינים מה לא ראיתי השבת? רישי דעשיו! לא, לא דאש, חס ושלום. אתם יודעים מה זה רישי שהוא קרות? זה הראש לא כפי שזה מתקלה בגוף. נר רשעים ידעך. הגוף מביא אותי למקומות נמוכים מאוד. יש פעמים שהגוף מביא את עשיו למקומות הכי קשים שיש בעולם. אבל הרישי דעשיו! וכשעשיו רשיע, כך קורא לו היום את המנוזיאל, שומע שקוברים את יעקב במערת המכפלה, הוא רץ! אני צריך להיות אצל יצחק. ותחזיקו טוב, יעקב לא זוכה להיות בעית פידי יצחק, עשיו בעית פידי יצחק. לא עשיו, ריש עידי עשיו. גופו מתגולל אולי בהר סעיר, אולי בחקל דמכפלתא. ריישי! אתם שמעתם איזה גבל זה? ריישי! ריישי בעית פידי יצחק. אתם מבינים למה ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו? אתם מבינים מה רוצה יצחק לעשות כשהוא מגלה איך לחפור בארות? אמרנו בשיעור הקודם שאם היום החבר'ה בישראל היו צריכים לקרוא ליצחק באיזשהו שם, היו קוראים לו חפרן. חופר, כל היום חופר. הוא חופר בארות, הוא חופר בארות מים חיים בעשיו. הוא חופר! כי הוא יודע מה זה מכפלה. בפרשה שלנו יש מכפלה מרתקת. מגרשים אותו מבאר לבאר, מבאר לבאר. הישראלים היו אומרים תבוסתן. והוא עובר לבאר הבאה, אתם יודעים למה? אני חושב שבשבוע שעבר באיזשהו שיעור הזכרתי. אתם יודעים למה הוא עובר לבאר הבאה? זה לא יאמן. אתם יודעים למה הוא עובר לבאר הבאה? כי הוא ניצח. מה שהוא בא לגלות זה רק דבר אחד, שאפשר להוציא מים חיים מכל מקום. עכשיו גירשתם אותי מפה, כי אתם יוצאים מנקודת הנחה שפה יש סיכוי, ושם אין. אז ממילא ניצחתי בעצם הגירוש. מי שלא מבין את זה לא הבין את הפרשה. הפרשה שלנו מספרת שעבודתו של יצחק זה לא רק לחפור בארות, אלא מצוין, גירה שלו מעולה. אז אתה תגלה משהו שעוד לא גילית. אתם יודעים מה קורה בסוף הבארות שאברהם חופר? הפלישתים סותמים. אתם יודעים מה קורה בסוף הסיפור של יצחק? הם מגרשים אותו, ואז הוא הולך וחונה שם הרחוק. גירשו אותו, די מגורש. פתאום, איך הילדים אומרים? פתאום. מה קורה פתאום? פתאום אבי מלך, זה הכל בפרשה, ופיכול שר צבאו, פתאום הם מגיעים לוועידת פסגה. והוא אומר להם בעברית מזרח תיכונית מכובדת, לא, הוא טוב, מדוע באתם אליי ואתם שנאתם אותי ותשלחוני מאיתכם ותספרו לי סיפורים על ההיסטוריה ואת שכתבו אותה? מדוע באתם אליי ואתם שנאתם אותי ותגרשוני מאיתכם? ויאמרו, תקשיבו טוב, ראו, ראינו כי היה השם עמך. ראו, ראינו. ככל שהמציאות נמוכה יותר, אתה מגלה שהכל זה מכפלה, שהכל זה אינסופיות. ראו, ראינו, כי היה השם עמך. אתם מבינים מה זאת מערת המכפלה? אתם מבינים מה זה אחוזת קבר? אתם מבינים מה זה מקום שעניינו הוא להיות מערה מכפלה בכל אחד מאיתנו? להראות את הכוח למכפלה? וסדר העבודה הוא פשוט. עוד לפני שמתחילים את התפילות שאבות תקנו. עוד לפני שמתחילים את ברכות השחר שקשורות לעשר האצבעות ולידיים, ואחר כך לפוקח עיוורים ולזוקף כפופים ולמלביש ערומים ולתורה ולהכל, לפני הכל. ועוד לפני מודה אני. מגיעים אל מודה אני למעלה למעלה מנטילת ידיים. מתוך הבנה שאפילו ריישי די עשיו. אצל עשיו זה כבר בלי גוף. אבל אין לנו אף ילד ואף אח שהוא עשיו הרשע. ואף ילד ואף אח שהבן שלו הוא עמלק. אפילו ריישי די עשיו. תופסים את המסקנה מפה? מה זה מכפלה? מה לקחת מהמערה? לגבי עצמי ולגבי כלל ישראל? מה זה יהודי? מה זה להיות מרכבה? אז אברהם אבינו בעצם, וזה משפט הסיום, נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא בשליחות הראשונה בלך לך. הניסיון בהתחלה, הניסיון הראשון. התפקיד שלו שם זה להיות ברכה. והיה ברכה. ועבריך, ונברכו ברכה. שמתם פעם לב לאותיות האלה של ברכה, בית רי שחף? זה כל המכפלות. בית זה 2, כף זה 20, ריש זה 200. אבל כדי בית 2, כף 20, ריש 200, וכשתהפוך את האותיות, תקבל מרכבה. אתם יודעים מה זה מרכבה? זה מכפלה. אבל זה יפה. איפה זה? בעמוד הראשון של הסידור. לפני מודה אני. לפני שאני מתחיל את היום. לפני שאני הולך להעיר את הילדים שלי. אני צריך להיכנס למערת המכפלה. ולשאול, תגיד, אתה רואה כפול? אתה כן רואה את רישי די עשיו באיתפי די יצחק? את הרישי די עשיו שלך, אתה רואה בגו איתפי די יצחק? יפה. יפה מאוד. זאת המערה. ומה שהיא מערה בעבודת השם שלנו, לקבל את ארגז הכלים שלו כל יום ויום. בהלכה הראשונה, שהטור והרמה פותחים בה את הטור. בעזרת השם, שנזכה למערת המכפלה באמת.